אנשי הבריקדה, עוד פרק, פרק מיוחד הפעם בעיצומו של הטרלול הלאומי האינסופי שאוחז בנו. והשאלה היא איך מצילים את המדינה. זאת האמת, זאת השאלה היחידה. איך אנחנו מצליחים להציל את מדינת ישראל? הגענו למטה, הדרדרנו לתהום, נגענו ברצפה, בתחתית ממש. עכשיו צריך לקום. לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה, ביחד. וזו משימה לא פשוטה. וכל אחד מאיתנו, בטח במחנה הליברלי, מרגיש שהיה פה משהו נורא בחודשים האחרונים, אבל מפה צריך לקום על הרגליים. אפשר ללכת ולהגיד ניצחנו. אין ניצחון. יש רק ביחד. ארי שביט, אתם מכירים אותו, עיתונאי, ותיק, מנוסה, מוציא עוד ספר, הפעם קוראים לו להציל את ישראל. ארי, אלן. תודה שאתה
איתי. בוגדור.
תשמע, הספר הזה יוצא בטיימינג אולי הכי מתאים, הייתי אומר, בתקופה הזאת. כיוונת לזה או שהתחלת לעבוד על הספר עוד בטרם?
גם וגם. תראה, אני לפני שנתיים פרסמתי ספר שנקרא בית שלישי, ובעצם הזהיר מפני כל מה שקורה, ניתח את ההתפרקות של החברה הישראלית, והציע איזה דרך קדימה. ככה שאני חי את העניין שהאיום הפנימי הפך להיות לאיום הקיומי, החדש, אני חי את זה באופן מאוד אינטנסיבי שני. ברגע שהתחילה, אני במובן שם ראיתי את האסון בשבוע לפני הבחירות. ירדתי לבאר שבע, הקשבתי לקולות, ראיתי את בן גביר עולה, ומאותו רגע שיניתי את כל התוכניות שלי, היו לי כל מיני תוכניות לכתוב ספרים אחרים, והתחלתי לכתוב את הדבר הזה. זאת אומרת, עוד הרבה, התחלתי את זה עוד לפני שהמהפכה המשטרית התממשה, אבל שראיתי את זה קורה. ככה שבמובן שם זה ספרון קצר, שנכתב מתוך האש, על האש, אם אני לא טועה, הוא הספר הראשון, מתוך המשבר הזה ועל המשבר הזה.
מה ראית שם, או מה זיהית שם, חוץ מאת העלייה של בן גביר, שיש לזה המון הסברים, ואולי נוכל להרחיב גם לזה, אבל מה זיהית בזיקוק של המסר, של התחושה, של הכעס?
אני הבנתי אז שאנחנו במחנה הליברלי היינו עיוורים לראות את המצוקה הגדולה של כמה קבוצות אוכלוסייה בישראל, את בעיית המשילות, את בעיית הזהות היהודית, ובעצם היה איזו תחושה שהכל סבבה, הייטק וצמיחה וכן הלאה. ומה שהדהים אותי במיוחד זה שהקשבתי לאנשים במרכז באר שבע, בעיר העתיקה, עברתי משווארמה לשווארמה. ואף אחד לא דיבר על יוקר המחיה, ואף אחד לא דיבר על הבעיות שהמקובלות. כולם דיברו על זה שהבנות שלהם לא יכולות ללכת לקניון, כל העניינים האלו. דרך אגב, גם ביבי לא קלט את התמונה. זאת אומרת, ראיתי את הגל של הזעם, שבעצם בגלל שלרבים איתנו, כולל אני, הייתה סימפתיה כל כך גדולה לממשלה הקודמת, לא ראינו את התחושה, לא נכנס מן נכונה או לא, שחצי עם הרגיש את עצמו מודר. ואני חושב שנגיע להמשך, זה הלב העניין. מצד אחד, הייתי אומר ככה, מה שאנחנו זקוקים עכשיו, זה נחישות ורגישות. מצד אחד צריך להילחם בקנאים עד חורמה, בקיצוניות הנוראה שניסתה להשתלט עלינו והשתלטה עלינו. וזה מדהים מה שקרה פה, במובן מעודד של, של, של הכוחות שקמה בנו להתמודד. אבל בזמן שנלחמים בנחישות, צריך גם לגלות רגישות. צריך לספור שיש אנשים בצד השני, ובסופו
אני רוצה רגע לכפור בתזה, או בתיאוריה, בחלק מן התיאוריה שאתה הצגת. אני חושב שהייתה הבנה גדולה מאוד, בטח בקרב העוסקים בפוליטיקה בישראל, לגבי התחושה של המחנה הלא ליברלי, אני קורא לו השמרני, במהלך הממשלה הקודמת. אני חושב שזה היה מאוד בולט ובוטה, זאת אומרת, אי אפשר לפספס את זה, זה היה בכל מקום, בכל פינה, שמענו את זה, ראינו את זה, אתה יודע, הרשתות צערו וגעשו, הוואטסאפים, זה היה ברור לחלוטין שמרגישים כאילו המדינה הלכה להם. זה היה קודם כל. אני רוצה לדבר בשפחי המתינות. תראה, אתה מדבר על מתינות, על מרכז מתון, כבר כמה וכמה שנים. כתבת על זה את הספר הקודם, וגם על זה דיברנו בפודקאסט. אבל, תראה, המתינות מתה. זה כאילו כולם שמו את המתינות, ואמרו, לא, מה פתאום, אנחנו הולכים לקצוות. עכשיו, אפשר להיכנס פה לפילוסופיות על רשתות חברתיות וכיתוב חברתי ופוליטי. ואקו צ'יימבר, הכל, עזוב, לא עכשיו, לא בפרק הזה. בוא נדבר על המתינות הישראלית היהודית שמתה.
נכון, אז בוא נאמר ככה. קודם כל, אני, המושגים שאני אציע ואני אשמח להסביר לך אותם, זה לא מתינות, אני מציע להקים מחדש את המרכז הלאומי שסביבו נתאחד, ואני מציע להקים ברית ציונית בין כל הגורמים הציונים, הציונות הליברלית, הציונות המזרחית מסורתית לאומית, והציונות הדתית המתונה. הטרגדיה שקרתה לנו על 40 שנה, ועכשיו היא התפרצה בטירוף במשך 4 חודשים, שבעצם 60% מהאוכלוסייה הישראלית שהם עובדים, הם משרתים בצבא, הם חיוביים, הם מדהימים, והם נושאים את המדינה על כתפיהם, התפלגו. הסוד לעתיד הישראלי זה ברית בין נתניה של הליכוד לבין גבעתיים של יש עתיד, כדי להדוף את המטורפים של החרדלים והמטורפים הלאומנים. ולכן התקווה שלי, מה שניצאתו מהמשבר הזה, זה להבין שצריך, שהקנאות הרגה אותנו בבית ראשון, הקנאות הרגה אותנו בבית שני, הקנאות הורסת לנו עכשיו את הבית השלישי, צריך להדוף אותה. אבל צריך להבחין בין הקיצוניים הלאומנים, הקיצוניים החרדים, לבין הציבור הנפלא של אוהדי הליכוד, שהוא ביסודו ציבור מתון, הוא ציבור לאומי מסורתי, ואיתו צריך לדבר, ואיתו צריך להקים מחדש.
מתי איבדנו את הדבר הזה? מתי הממלכתיות הלכה קיבינימט? מתי המתינות הלכה לאכול הרוחות? מתי היכולת להיות באמצע? להסכים, שלא להסכים, או לא להסכים שכן להסכים, לא משנה מה. כל היכולת, הגמישות, האלסטיות היהודית-ישראלית הזו, היא הלכה לקיבינימט, היא הלכה לאכול הרוחות. מישהו עלה עם הדיניינים, ורמס את היכולת שלנו לתקשר. עכשיו, שוב, אני מנסה להימנע מדיון על רשתות חברתיות, כי, אתה יודע, זה דיון אחר, אבל יכול להיות שזה שם, יכול להיות שזה כולנו תקועים בצינור הזה, בפריזמה המאוד צרה של עצמנו, וכולנו אויבים?
אז בוא נאמר ככה, תראה. זה גם וגם וגם וגם. קודם כל, אנחנו חיים בעידן נזה, זה עניין עולמי. ראינו את זה בטראפ, בברקסט, רואים את זה פה, ראינו באיטליה, ראינו את זה בשוות. אוקיי, למה עידן עזב? זה קשור לתהליך עולמי של פערים בלתי נסבלים, המדינה נחלשה, הקפיטליזם החדש הדורסני, רמס מעמד הביניים, פערים חברתיים בלתי נסבלים, היעדר זהות מיוחדת ורשתות חברתיות יצרו את עידן עזב בכל מקום. אני סיפרתי את הסיפור הזה באיזשהו מקום שראיתי עם הבן שלי שחובב קולנוע מדהים, הוא בן 14, ראיתי את הסרט נטוורק מלפני 50 שנה. ומה שבסרט הזה, יש איזה כוכב טלוויזיה שיצא מדעתו, שמוציא את ההמונים החוצה בצעקה, I'm mad as hell and I won't take it anymore. וזה סרט נבואי. כל העולם עכשיו הוא באיזה מצב, כולם על הקצה, כל אחד עם תחושת קורבנות, כולם קורבנות, כולם מיעוט, לכולם עשו עוול, כל אחד עם הזעם שלו, והולכים עם הזעם אל את התפיסה של האנשים המבוגרים, האחראים, הנבונים שממתנים וכן הלאה, איננה. היה מרד גדול נגד כל האליטות שחלקו מוזק, אבל התוצאה היא שבעצם מה שקרה בכל העולם, אין מרכז, אני לא מדבר יאיר לפיד גנץ, אני מדבר אין מרכז, אני כתבתי בספר הקודם שלי, שיותר משהצנטריפוגה האיראנית מפחידה אותי הצנטריפוגה הישראלית.
בוא נגיד, צדקת, בחשש שלך צדקת כל הכוח.
אנחנו במפגש בין הצנטריפוגה האיראנית, שהיא שם, היא מחכה לנו, לבין הצנטריפוגה הישראלית. אבל אם אנחנו לא מתמודדים עם הצנטריפוגה הישראלית, אין דרך להתעסק עם האיראנית. עכשיו, אבל אני כן אמשיך לסיפור הישראלי. מה הסיפור הישראלי? שבקטטה הגדולה בין הימין לשמאל קרה דבר מדהים. שמהותית הוויכוחים נהיו הרבה יותר צרים, זה כבר לא שלום ולא סוציאליזם, ואף אחד לא מאמין באידיאולוגיות הגדולות. אבל היא הפכה לשבטית מאוד. ואז כל צד הלך עם הקיצוניים כדי להביס את השני. נשתמש במונחים, זאת אומרת, הליכוד, סלש, ישראל השנייה, סלש, המחנה הלאומי, חברו לקיצוניים שלהם כדי להביס את תל אביב הליברלי. ומצד שני, תל אביב הליברלי התחברה לקיצוניים בשמאל הקיצוני ולכל מיני, והיא שמחה על המפלגות הנוגעות שיש לי הרבה כבוד אליהן, אבל הייתה בעיה מסוימת בברית איתם. ובעצם, אני חוזר למה שאמרתי, נתניה וגבעתיים מתקוטטות עד זוב דם על כלום, על כלום. הערכים הם במידה רבה ערכים משותפים. האתגר הכי גדול של ישראל הפנימי הוא לקלוט את העלייה ההמונית מרהט ובני ברק. יש לנו שתי קבוצות אוכלוסייה שלא משולבות, שבשל העתיד שלנו אנחנו חייבים לשלב אותם. אבל בשביל לשלב אותם, אנחנו רוצים שיהיה מרכז לאומי גדול וציוני. ולכן, האם יצא משהו טוב מהזוועה שאנחנו קוראים, זה לא, הרי זה לא רק המהפכה המשטרית, וזה לא רק נתניהו כרגע, למרות שהוא נושא גדול, זה שני נושאים ענקיים. הנקודה היא איך אנחנו מארגנים מחדש את המפה, כדי ששוב יהיה מרכז ציוני גדול וחזק, שגם יכול לקלוט הערבים והחרדים באופן הוגן ונכון, אבל מצד שני הוא עובד ביחד ויוצא, בעצם אני, התקווה שלי שהליכודניקים הטובים והמתונים והמסורים יבינו שסמוטריץ' הוא האסון שלהם. אני מבין למה הם כועסים על האליטות הוותיקות, וחלק מהכעס מוצק וחלק לא מוצק, אבל אני מבין אותו. אבל בסופו של דבר האליטה הקיצונית והקטנה של סמוטריץ' וחבריו הרבה יותר מסוכנת לליכודניקים מאשר ה-small so to speak, ולכן אם תהיה תובנה כזו, אז נוכל לצאת דרך חדשה, אבל בשביל זה גם המחאה וגם האופוזיציה וכל המרכז שמאל צריך להושיט יד אמיתית למרכז ימין. הוא צריך להושיט יד אמיתית לליכודניקים. הם לא לבוז להם ולא לנצל את חולשתם עכשיו ולא לנסות לשבור להם את העצמות, אלא להקשיב לכאב שלהם, להבין את הכאב שלהם, וליצור איתם ברית אמיתית. זה המפתח.
השאלה אם הם רוצים להיות שם, כי תראה, אני כתבתי לפני כמה ימים מחשבה שחלפה בראשי פתאום. למה זה קרה? כי אך לפני כמה שבועות עוד שמענו את גנץ וגם את לפיד מדברים על זה, שאם נתניהו לא יהיה שם, אז תוך 5 דקות יש ממשלת אחדות עם הליכוד. ואני פתאום אומר, סליחה? הביטון הרגע בליכוד הזה, באותה מפלגה ליברלית לשעבר, שנשבטה גם היא בידי קיצונים, בידי, איך קוראים לזה? בן גביר בלי כיפה, סמוטריץ' בלי זקן. מה זה לוין? ואני אומר, יכול להיות שנתניהו, עם כל המגרעות שלו ויש מפה עד טימבוקטו והכל התפרץ פתאום, יכול להיות שהוא המוהיקני האחרון שעוד אפשר לדבר איתו, כי הליכוד כליכוד, כמפלגה, המפלגה הזו, היא כרגע לא בידיים של שום דבר מתון, מרכזי, ממלכתי. לגמרי לא.
נכון. אז בוא אני קראתי אותך, ואתה יודע כמה אני, א', מעריך אותך, וב', גם לרוב אני מסכים איתך, בנקודה הזו יש לי ניואנס של הבדל. אני חושב שנוצר פער עצום בין מתפקדי הליכוד לבין בוחרי הליכוד. אני חושב שאתה מדבר על הגרעין הקשה שהמתפקדים, וחצי מהעשייה, אולי שני שליש מהעשייה אפילו, ואנשים שצופים כל היום בערוץ 14, והם חשופים לכל התעמולה של המערכת של ביבי וכן הלאה, הם באמת, איפה שאתה אומר, הם לצערי הרב עברו גם תהליך של רדיקליזציה, אני חושב שהוא הפיך, אבל הם עברו אותו. אני, תשמע, אני חושב שאתה יודע את זה, אני באמת בשנים האחרונות, אחד העיסוקים המרכזיים שהוא להקשיב לליכודניקים. אני באמת, אני מנסה לסובב בארץ ולהקשיב להם, בכלל באר שבע, אני עושה את זה בכל מקום. ואני רואה, לא רק מעכשיו, מיום אחרי הבחירות, מהמסע ומתן, ובוודאי עכשיו, בהערכה שלי, הרוב השקט של הליכודניקים, לא רק הרוב הישראלים, לא רוצה את המהפכה המשטרית הקיצונית, הוא לא רוצה את החרדיות הקיצונית, והוא לא רוצה את הטירוף הזה. יש משהו מקסים, ים תיכוני, שפוי, שלא רוצה את הקיצוניות הזה, הוא לא רוצה את הקיצוניות, הוא נשבע בתוך הדלי.
עכשיו, אבל רגע, ארי, אתה מדבר על, 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 על מחשבות עמוקות ונכונות, אבל אנחנו בריאל פוליטיק, בריאל פוליטיק, המבנה הפוליטי הזה ששמו הליכוד, הוא כבר לא יכול לספק את הסחורה שאתה מדבר עליה למצביעי הליכוד.
אז דרך, לי לא אכפת, אני מצד אחד, אם הליכוד יתעשת, אני רוצה אותו כבן ברית. מצד שני, אם תהיה תופעה אחרת ותהיה מפלגת ימין אחרת עממית, אני סחתן.
זה הסיפור כולו עכשיו. מפלגת ימין ממלכתית אחרת, מתונה.
בוא נבחין, מה היתרון של השיחה שלנו היום? אנחנו לא צריכים עכשיו לנתח בדיוק מי יצביע איזה חבר כנסת באיזושהי צורה. אני אומר, בוא נבין את מיליון האנשים האלו. מיליון האנשים שצביעו הליכוד, הם המפתח. הם הכוח שיקבע האם מדינת ישראל תחיה או לא. הציבור הליברלי, כמו שאנחנו יודעים, הוא עשה פה מהלך מדהים. אם חס וחלילה המהלך הזה ייקשל, זה יהיה אסון גם למדינה מבחינת אופייה, וגם כי חלק מהציבור הזה ירד מטאפורית או לא. זאת אומרת, היופי של המחאה, שהיא עברה מאות אלפי ומיליוני ישראלים באופן אקטיבי לישראליות, לפטריוטיות, לדגל, זה המהלך היפהפה. אסור בשום באופן שהמחאה הזאת תפסיד, גם מהותית וגם בגלל שאנחנו, היא חיברה. עכשיו היא חיברה את הציבור הזה כל כך למחויבות, ויש שם פוטנציאל עצום לתיקון. בצד השני, אסור שהצד השני יפסיד. אמרנו את זה קודם בשיחה מוקדמת. במובן מסוים, אסור להגיע פה לניצחון, להכרעה. צריך להפוך את, צריך להפוך את זה למין ניצחון נדיב שפותח הידברות. לא שאני עכשיו, בהזדמנות זו, יש לי עכשיו את הכוח, אני אשבור את הצד השני במשפט. הטעות הגדולה של הימין, שהוא ישלם עליו לדורות, בתקווה שיהיו לנו פה דורות, היא הייתה שהוא היה שיקור כוח מהניצחון שלו. הוא לא הבין את הניצחון. היה לו ניצחון קטן ומוגבל ובעייתי. והוא חשב שעם הניצחון הזה הוא יכול לעשות את הכל. אסור למחאה לעשות את אותה טעות. אסור לה לנצל את הניצחון המדהים שלה, שבאמת שפרס ישראל, פרס ישראל, פשוט הישג מדהים. אסור ללכת את הרחוק מדי, כי אתה לא רוצה לשבור את הצד השני, אתה רוצה לדבר בסופו של דבר בצד השני, ושוב אני חוזר, כי זה נורא חשוב לי. אם נכנס את זה לברית הציוני, אם נכנס את זה לזה, חברים וחברות בליכוד, התבלבלתם, הלכתם אחרי הטירוף הזה של יריב לוין, בנימין נתניהו גם כן התבלבל בדרך, עכשיו בואו תחזרו לליכוד שבגיד. הספר שלי, להציל את ישראל, אומר במשפט אחד, הרפובליקה הראשונה של בן גוריון והעבודה הייתה מדהימה, כי היא בנתה את המדינה באופן מדהים, היא חטאה כלפי עדות המזרח וכל מיני דברים כאלו, ועל כך היא נענשה. הרפובליקה השנייה של הליכוד של בגין גם בדרכה שמרה על איזון של יהודי דמוקרטי, לאומי, ליברלי מאוד מאוד מרשים, ומה שעכשיו היה, היה ניסיון להרוס גם את הרפובליקה הראשונה של בן גוריון וגם את הרפובליקה השנייה של בגין. לכן אני אומר, נכדי בן גוריון ובני בגין צריכים להתאחד עכשיו כדי להחזיר וליצור רפובליקה ישראלית שלישית, שהיא משלבת את הטוב של העולמות האלו והודפת את הקנאים חזרה אל השוליים. אסור לתת לקנאים לשלוט.
מחילה, אני גורל אותך חזרה לריאל פוליטיק, כי עכשיו צריך להסתכל על המציאות שבה אנחנו נמצאים כרגע. אז אוקיי, בוא נניח שלא יודע מה, קם בוקר אחד נתניהו ומתהפך ורוצה אחדות. אומרים בצד השני, גנץ, לפיד, בשום פנים ואופן אי אפשר לעשות איתך עסקים. זה פשוט גמור הסיפור הזה. זאת אומרת, הסיכוי לברית הזאת שאתה מדבר עליה, היא עכשיו, כי הרי אין, לפחות לא רואים את זה באופק, בחירות, בפתח. ואם אין, אז צריך להתנהל בתוך הביצה הזאת שנוצרה. ופה צריך לעשות החלטות קשות בשני הצדדים. נתניהו צריך להיפרד מהקיצוניים. ולפיד וגנץ צריכים להיפרד מהרלב, רק לא ביבי.
נכון. אז שמע, קודם כל, קשה לי יותר לדבר על זה היום, היה לי יותר קל לדבר על זה עד אתמול, כי ההתנהגות של נתניהו סביב עניין פעמיים. זאת אומרת, שני רגעים שהייתה לו הזדמנות פז להיות מנהיג לאומי מאחד, הוא החמיץ אותם בצורה מזעזעת, וקיבל החלטות מזעזעות, גם בנאום שלו וגם בפיתורים של גלנט, והוא הרוויח ביושר את הזעם הנורא כלפיו עכשיו. אני עדיין אומר את הדבר הבא. קודם כל, התפיסה צריכה להיות תפיסה של אחדות, של אחדות ציונית, הושטת יד לליכוד, אבל בתנאים מאוד מאוד ברורים. א', ניתוק מוחלט מסמוטריץ' ורוטמן, ניתוק מוחלט, ב', ניתוק מוחלט מיריב לוין והעולם הרדיקלי הזה, אין מהפכה משטרית, תשפרו מזה, נדבר עכשיו ביחד על רפורמה. אין מהפכה משטרית, אין משיחיות, אין קנאות. אם על הבסיס הזה הליכוד בא אל המרכז, אני בעד זה שהמרכז יפגוש אותו בחצי הדרך. לגבי השאלה של נתניהו, אם בכלל, אני באמת, אני עוד רוצה לחשוב על זה, כי זה אחרי המהלכים.
אבל זה עדיין בעיה. ארי, אי אפשר להתעלם מהבעיה הזאת. צריך לזכור, כל הגל הזה, הצונמי הזה נולד, אם נסתכל רגע אחורה, מפסילתו של נתניהו. זאת אומרת, אנשים באים ואומרים לי, שוב אתה מלכה את המחנה הליברלי. אני לא מכה את המחנה הליברלי, אבל אני חייב להסתכל בפרספקטיבה היסטורית על דברים שכתבתי בזמן אמת. הרק לא ביבי הזה, סיבוב ראשון סבבה, שני סבבה, שלישי סבבה, חמישי, זו הייתה קריאת הקרב של המחנה הליברלי, ואף אחד לא הכין שום back channel, שום back door, שום back room, כלום. לא היה מוכן שום דבר לאופציה של, וואלה, יש לו 61.
נטילה, אחי אתה. הטרגדיה, כשננתח את העבר, הטרגדיה, קודם כל אני חשבתי שמשפט נתניהו הוא אסון מלכתחיל. אני חשבתי שזה, הוא כמו משפט דרייפוס, לא כי נתניהו הוא דרייפוס, אלא כמשפט דרייפוס
כי אנחנו הדרייפוסים.
מה שאני מנסה לומר לחברה ליברלית, הביקורת שלי על נתניהו, הזעם שלי על נתניהו, הוא לא פחות משלכם, אבל אני רוצה לדבר עם תומכי נתניהו, אי אפשר להתעלם, האיש קיבל את הקולות, הוא ניצח את הבחירות, ואם אנחנו דמוקרטים, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר רק להפעיל כוח משפטי ותקשורתי וגם מחאתי, צריך, you like it or you don't, the people have spoken, ואנשים בגדול בחרו באיש הזה. ולכן העובדה, עכשיו מצד שני, הוא עושה פעולות מזעזעות. אז אני בדילמה, יש פה דילמה. אבל אם אתה אומר על הניתוח ההיסטורי, אני הייתי מהמעטים שתמכו באופן נלהב בממשלת נתניהו גנץ. אני חשבתי שאז הייתה הזדמנות להיפרד מנתניהו בשלום ובכבוד, שבשנה, שנתיים, will fade away ויעזוב, ובני גנץ יחליף אותו. במובן מסוים, עכשיו אני לא אומר אם להקים יושב עכשיו אם תנה או לא, אבל זאת צריכה להיות התפיסה. אני רוצה להזכיר לך שבני גנץ נשחט שחיטת שרה על כך שהוא ניסה להציל את המדינה שכל הבעיה הייתה קורונה. עכשיו אנחנו בבעיה הרבה 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 יותר חמורה. ולכן אני חושב שבלי שאני אומר לך, אין לי דעה כרגע, כי נתניהו כל כך חמם אותי, וההתנהגות שלו עכשיו היא כל כך נוראה, אני לא רוצה לתת לו לגיטימיות כרגע. אבל תפיסת העולם, הבסיס צריך להיות לכבד את תומכי נתניהו, לכבד הביביסטים, לכבד את הביביסטים, ורק כשאנשי הרק לו ביבי ותולכי ביבי ייפגשו, ואני אומר, אני אגיד קלישה ואני אגיד אותה, ניסינו את ערפאת, עשינו שלום עם ירדן ועם מצרים ועם כל בעולם, שלושת בעולם הערבי, אז אי אפשר לעשות שלום בין אופקים מדויק, לבין רעננה.
אני מסכים איתך.
וצריך להבין שזה לא באופן מתנשא, צריך להבין שהתבונה של אופקים והצרכים של אופקים והרתים שלה הם לא פחות משלה, וצריכים להיות דמוקרטים אמיתיים בעניין הזה. אז שוב, המפתח מול הקנאים, מלחמת חורמה, בגבולות החוק ובלי אלימות, אבל מלחמת חורמה, אבל לעומת זאת מול הימין המתון ומול הציבור הליכודניקי, תסלח לי על הביטוי.
טוב, זה חייב להיות כמובן משני הצדדים, זה לא יכול להיות חד צדדי, זה חייב להיות עם הנהגה ועם מנהיגות בעיקר, וזאת אחת הבעיות. תראה מה קרה ליואב גלנט במעשה אחד. הרי גלנט לא היה שונה בהרבה בתפיסה שלנו מאבי דיכטר, שאבי דיכטר נתפס עכשיו כסוג של, אני לא רוצה להשתמש פה בביטויים חריפים מדי, אבל כן סמרטוט פוליטי, בסדר? וראינו את זה גם באותן 24 שעות, או אותן שעות שאחרי פיטורי גלנט. גלנט קנה את עולמו ברגע, פתאום ממסחבה, ממי שחשבנו שהוא גם עושה כל מה שאומרים לו, פתאום הוא נעמד על הרגליים, הציב את המראה או את המציאות, את האנשים מול המראה ומול המציאות, ואנשים לא תמיד רוצים את המציאות הזאת. תסתכל מה קורה עם השנאה במחנה השמלני, ימן או שמלני, כלפי הצבא, שבק, משטרה, אליטות ביטחוניות, כל המקומות האלה שתמיד היינו אומרים, חיילינו לשמור עליהם, נגן עליהם, יש דיסוננס פנימי בשיח, הם אומרים, נגן על החיילים, אבל בוא נעצבה, זה חלש וסמרטוט ושמאלנים. מה זה?
אז בואו נדבר, במסגרת ההתבלבלות, ההתחרפלות המוחלטת, המחנה שאתה בצדק קראת לו המחנה השמרני, הפך להיות המחנה הכי אנטי שמרני.
רקציונרי.
זאת אומרת, שמרנות היא, הוא הפך להיות מהפכני רקציונרי. והוא נסחב למקומות באמת הזויים, ובעניין הזה אני כן מאשים את נתניהו. נתניהו, תשמע, הסיפור שהשוואה של נתניהו וטראמפ הוא מאוד מעניין, כי נתניהו המציא את הנוסחה של טראמפ 20 שנה לפני טראמפ, אבל נתניהו לא היה טראמפ. הוא כל השנים שמר על איזה מכובדות ואיזה אחריות, ואיזה שיקול דעת בתוך כל הטריקים והשתיקים. ובשנים האחרונות הטראמפיזציה של נתניהו וסביבתו הקרובה, ואנחנו יודעים מי בסביבתו הקרובה עושה את זה, היא הייתה אסון למדינת ישראל, והיא אסון לנתניהו. אני אומר במשפט, טראמפ לא הצליח להרוס את ארצות הברית, אבל הוא עלול עוד להרוס את ישראל. זאת אומרת, בעצם הרוח הרעה הזו של אמריקה מטורפת, שהצטרפה לטרלול של קבוצות מיעוט קיצוניות אצלנו, יצרה את המצב הנורא הזה, אבל לכן אני שוב אומר, צריך לקחת את האנרגיה המדהימה של המחאה, ולהוביל אותה עכשיו לזה תפיסה של אחריות כוללת. כי הבעיה היא שפה אין מבוגר אחראי ואין קבוצה אחראית ואין תפיסת עולם. אחת הסיבות שכתבתי את הספר הזה, זה שכדי להציע את המצע הכולל, זאת אומרת שזה לא יהיה רק להגיב נגד זה ונגד זה, אלא בעצם להביא באמת תפיסת עולם יהודית דמוקרטית ולאומית ליברלית כוללת, ואם המחנה הזה אחרי שהוא יתעורר והתגייס לא ילך הביתה ולא רק יפגין, אלא יוביל את התהליך של בנייה מחדש של מרכז לאומי, תשמע, מהזוועה הזאת יכול לצאת הדבר הנכון. אנחנו באמת, המושג של רגע שה-make or break מעולם לא היה כל כך נכון. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עדיין, גם כאילו אנחנו למצוא את עצמנו בתוך ימים או בתוך חודשים, במפולת מזעזעת, צירוף של מפולת מדינית, הידרדרות ביטחונית, התרסקות כלכלית והתנפצות חברתית. זה קטסטרופה, זה באמת קטסטרופה. ומהצד השני, אם נתעשת מול הזוועה הזו, אז אנחנו בתהליך יחסית מהיר, שלא היה קורה בימים רגילים, יכולים להתחיל תהליך של תיקון. וזה בעיניי, זה הרגע של כולנו, באמת עם כל האנרגיות הטובות האלו, להתגייס, לא רק מצד אחד, למוטט את שלטון הקנאים, ליצור ברית ציונית, ולהתחיל תהליך של תיקון.
שמע, זה נשמע טוב, זה נשמע נכון, ואני חושב שעוד דבר שאנחנו נצטרך להשקיע בו, אם נצליח לעבור את התקופה הזאת, ואני רוצה להיות אופטימי, אבל אם נצליח לעבור את התקופה הזאת שלמים, אז נצטרך להשקיע הרבה מאוד בחינוך. כל מה שנוגע להבנת דמוקרטיה, יש גם בזה פערים. כמו שאתה ואני מבינים דמוקרטיה בצורה מסוימת, שני מטר לידינו יכול לשבת איתנו בפאנל בן אדם, לשתות איתנו כוס קפה, ולחשוב אחרת לגמרי לגבי התפיסה הדמוקרטית. זה קודם כל, וזה ירד למטה גם לצעירים. זה קודם כל. והדבר השני, שכשמקללים את האליטות, אנשים אומרים לעצמם, צריך לפרק אותם, נמאס לנו להיות בשליטה וזה. עוד דבר שלא קרה בחברה הישראלית, המוביליות החברתית, וזה צריך להיות הדבר המרכזי שמדינה דמוקרטית מפותחת ומתקדמת, לאפשר לכל אחד להיות במוביליות חברתית. שאם אתה נולד באופקים, או אם אתה נולד בחיפה, או אם אתה נולד בתל אביב, או בדימונה, או באילת, אתה עדיין יכול לנוע כלפי מעלה, ולהרגיש אם זה בסדר. לא שחייבים לך, אלא שנתנו לך את ההזדמנות, ולקחת את ההזדמנות הזאת.
נכון, אז בוא נגיד חשוב, נגיד את זה רגע במונחי נתניהו. נתניהו באוטוביוגרפיה שלו, כותב במידה מסוימת לצדק על ההישג שלו ביצירת משולש הברזל, עוצמה כלכלית שמממנת עוצמה ביטחונית ויוצרת עוצמה מדינית. לא כל הקרדיט מגיע לו, אבל ישראל של בין 2009 ל-2020 אכן עשה את זה והסכמי אברהם בתור סי. הבעיה שמה שנתניהו היה עיוור לו לחלוטין, שאנחנו יהודים, אנחנו מגן דוד, אנחנו לא משולש. יש משולש זהב שלם אחר שהוא פספס. עוצמה של המדינה, עוצמה של החברה וסיפור משורות, אתוס משותף, זהות. נתניהו ניהל אותנו באופן, לא רק שהוא עשה divide and rule, להפריד ומשול, אלא הוא התעלם, הוא ניהל מיניות של עוצמה, הייתה לו, האיש הזה עם כל ההבנה ההיסטורית, הייתה לו הבנה של עוצמות במובן טכני במובן, כמעט טכנוקרטי, ששם הוא עשה, הוא הצליח לא מעט. אבל הכישלון אי אפשר בלי מדינה מתפקדת, אי אפשר בלי חברה מלוכדת, ואי אפשר בלי שכולנו יש לנו את הערכים הליבה הערכית המשותפת. ולכן על שלושת הדברים האלו חייבים לעבוד עכשיו. קודם כל, בעיניי שיקום המערכת המדינתית. זה גם שיטת הבחירות, זה גם המערכת של עובדי המדינה שהם לא איזה פקידים, אלא מעובדי ציבור, וצריך להשביח את המערכת הזו. הליכוד החברתי שעליו דיברנו, ואיזשהו סיפור משותף, שבתמציתו שתי מילים שפעם נחשבו לקלישאה, והיום אני חושב שברור שכמה הן חשובות, יהודית, דמוקרטית. חברי תמי פרס אומר משפט מקסים, שהרכבת הישראלית רוכבת על, 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 על מסילה שיש לה שני פסים, אחד יהודית ואחד דמוקרטית. אם תפרק אחד מהם, היא יורדת לתהום. אבל אם אתה רוכב על שניהם במקביל כל הזמן, אין גבולה נוכל להגיע. ולכן, מצד אתה מדבר על חינוך, צריך להיות חינוך דמוקרטי עמוק, אבל לידו צריך להיות גם חינוך יהודי, זאת אומרת, כדי ש... וישראלי, וצריך להיות סיפור ישראלי, זאת אומרת, הדבק שלנו הלך לאיבוד, ואנחנו הולכים להחזיר את הדבק הזה על ידי עבודה, גם על היהודית וגם על הדמוקרטיה.
הרי שביט, להציל את ישראל, הספר החדש שלך כבר בחנויות לקראת החג, נקווה שהחג הזה יהיה מספיק שקט, כדי שאנשים יוכלו גם לקרוא בשקט את העמודים החשובים האלה, ומי שלא קורא, יקשיב לפודקאסט הזה. אני בטוח שגם אתה תפיץ, אני ממליץ על הספר, אני ממליץ גם לשמוע אותך בשבחי המתינות, בשבחי ההידברות, בשבחי האחדות, לא יאמן שאנחנו צריכים להגיד את זה בימים אלה. ארי, תודה.
תודה רבה לך.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.